סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת בלק. אנחנו חלפנו את פני ראש חודש תמוז, אנחנו בימי תמוז. זמני תשובה ממשמשים ובאים, נוטריקון תמוז, יהיה שיעור לכבוד כל חולי עמו ישראל ובכללם. אליזה בת לינדה של יסדו בת מדלן אתו. אוקיי.
יהושע בן חווה.
שם חווה. וכל חולי עם ישראל.
אמן.
ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יהיה שיעור לעילוי נשמת כל מי שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתו. טוב, הפרשה היא פרשה מאוד מאוד מעניינת, כמו כל פרשה. אנחנו עם הספר, העם של הספירות, לא רק של התנ"ך, אנחנו עם של הספירות, אז יש פה הרבה מאוד עניינים שקשורים כמובן לפנימיות התורה בעמקות, אבל אני אשתדל לא לפתוח אותם היום דווקא, אלא נושא כללי, אם נגיע אליו בעזרת השם, בדרך אליו נחלוף על כמה לימודים, שמדעתי לימודים אסטרטגיים, שמלמד אותנו דווקא בלעם. ומלמדים אותנו בלק ובלעם, שני אויבים מרים של עם ישראל, ושניהם גויים רשעים, אבל דווקא מהם לומדים הרבה מאוד תורה, ופסוקים שנכללים בפרשה שנאמרו על ידי גוי רשע כמו בלעם נכללים בתפילותינו מדי יום ובתפילות בזיכרונות בראש השנה. אנחנו מזכירים את מילותיו של לא אחר מאשר בלעם, תל פלאות. אבל כיוון שתורה זה לשון הוראה,
ערב טוב,
דיבור חשוב. אז נתחיל ונראה לאן נגיע עם הדברים, כי הדברים הם באמת גבוהים ודורשים הבנה וריכוז, כדי לעשות אותם בצורה ברורה ככל הניתן, סייעתא דשמיא. בלעם הוא אומן הרגע. אומן מלשון אומנות. הוא יודע לכוון אל הרגע המדויק שבו הקדוש ברוך הוא כועס. הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס, לפי הממעיטים בחישוב הרגע, כמה זה רגע? לפי הממעיטים בחישוב, רגע זה בשעה זמנית, לפי שערי אורה, יש 1,080 חלקים, כמניין אף. אף כשא' היא א' רבתי, זה 1,000. ופ' זה 80, ביחד 1,080 חלקים בשעה זמנית, על פי חז"ל המקובלים, לפי שערי אורה, חישוב ארוך ומפורט, למה זה דווקא 1,080. רמז לזה אנחנו מוצאים בפסוק, כי רגע באפו, באף שלו, באלף, אף. רגע באפו, באף, על 1,080 חלקים, חיים ברצונו. אז אם אתה לוקח 24 שעות זמניות ביממה ומכפיל אותן ב-1,080 חלקים כדי למצוא את הרגע, זה למי שאומר שרגע זה אחד משעה. מי שאומר שרגע זה אחד מדקה, מרגע, אז זה, תכפילו את זה בעוד 60. כן? אז, אבל בכל אופן, לפי זה 25,920 חלקים ביממה. זה בלעם ידע לתפוס את הרגע שהוא כמעט ערף עין, לתפוס אותו הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. הרגע הזה שהוא יכול לתפוס את חלקיקון השעה הזמנית הזו של הכעס ולקלל. נו, באותה אנרגיה אתה יכול לברך. לא, לבלעם היו שתי אפשרויות. הייתה לו אפשרות, מה שהוא נקט בה בסופו של דבר כטבעו של רשע, לקלל, אבל באותה מידה הוא יכול היה לברך את בלק שהוא יגבר על עם ישראל, חס ושלום. למה לבחור בדרך השלילית ולא בדרך החיובית? משום שזה טבעו של רשע. היה הפוך קושי אורו ונאמר לך ברבורותיו. זה מה שהוא יודע לעשות, הקרב טבעו להקיש. אז הוא מקיש. מה המילים הנפוצות של אומן הרגע? המילים הנפוצות של אומן הרגע הם רגע, כבר וכעת. המשפטים המצויים של הבלעמי של אותו אומן הרגע הם תביא לי כבר, תעשה לי כבר, תנו כבר, כן? או אם אתם רוצים את הכעת, אז הכעת מופיע ממש בפסוק. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. פסוק שמופיע בפרשה. כעת, כאן ועכשיו, אני רוצה כאן ועכשיו. זה בכל מה שהוא פונה אל הזולת. בלעמי, כל מה שהוא פונה אל הזולת, הוא דורש מהזולת, הוא רוצה שהכל יהיה כעת, כאן, עכשיו, כבר, מיד, הרגע. אבל בכל פעם שיבקשו ממנו משהו, תגיד רק רגע. לא כרגע, בעוד רגע. כן? מוכר, לא? מוכר. בקשי ממך בעוד רגע. לא כרגע, תמתין רגע. אבל אתה מבקש מאחרים, זה צריך להיות כעת, עכשיו, הרגע, כבר. כבר. העניין הזה הוא לא רק סמנטיקה, אלא זה הלך נפשי. הלך נפשי שבכל מה שקשור לדרישותינו מהזולת, הוא רוצה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו בעומק זה גלוי. ואני רוצה לראות את זה מיד. וירא בלק. הפסוק פותח בראייה. כמו שהזוהר הקדוש פותח את הפרשה, את פרשת בלק הוא פותח, וירא בלק בן ציפור וגומר, רבי שמעון אמר, וירא מה ראייה חמה? מה, איזה ראייה הוא ראה? איזה ראייה הוא ראה? אלא הוא רואה, הוא רוצה לראות את הכל גלוי, כאן ועכשיו, הוא רוצה לדעת העתיד עכשיו. מכירים כאלה שכל היום עסוקים בלדעת העתידות, וקוראים הורוסקופים, ועושים לכל מיני מחשבי קיצין, ולכל מיני... כל מיני כאלה שיגידו להם בכף היד ובקפה ובתי לא יודע, מה להביא. הולכים לראות בכל מה שאפשר, מה אכפת לך לראות את העתיד? לא, אני כאן עכשיו רוצה לדעת, הרגע, כבר, אני לא יכול לחכות את כברת הדרך, אני לא יכול להמתין עוד רגע. זה הבלעמי. מה בלק רוצה? בלק רוצה לדעת היום, שהוא מנצח את ישראל בעתיד. מה הוא עושה? הוא מביא את אומן הרגע כדי שיגלה לו כבר עכשיו את הסוף. איך בסופו של דבר חס ושלום הוא יכול לגבור על עם ישראל. זה העניין של בלעם, להפוך אותנו לחסרי סבלנות, לאימפולסיבים, לכאלה שהם גלויים, או בלשון חז"ל והתורה, פרועים. פרוע זה גלוי, ופרה הכהן את שערות האישה, זה גילה אותם החוצה, זה לא סכסך אותם, זה פשוט הוריד ממנה את כיסוי הראש, כדי שהשערות שלה יתגלו, זה גילוי. בכל מה שאנחנו דורשים לאחרים, נהיה חסרי סבלנות, אימפולסיביים,
כוחניים.
כוחנות זה גם רצון ליצור משהו כאן ועכשיו. אז אם זה לא קורה בממילא, אני גורם לזה לקרות בכוח. זה כוחניות. בכל מה שנתבקש על ידי הזולת, שנהיה כבדים, וממילא חסרי כבוד. כי כל מה שהזולת מבקש, אתה דוחה בעוד רגע. זאת אומרת, אתה לא מכבד את הרצון שלו, את הצורך שלו, את החוסר שלו, וממילא הופך כלפיו להיות חסרי כבוד. אז מה הוא רצה להגיד? הוא רצה לקלל מילה אחת קטנטנה, הוא רוצה לומר קלם. קלם, לכאורה, זו המילה, ככה זה מביאים, שהוא רצה לומר, זה גמרא בברכות, אם אני זוכר נכון, דף זין, ולא ראיתי את זה היום בפנים, זה מזיכרון, אז תבדקו אותי.
אף, ברגע?
ברכות. לא. כן, חף למד מם. קלם. קלם. הוא רצה לומר קלם, ככה מובא בחז"ל, וזו מילה קטנה, נאמרת, יכולה להאמר ברגע הנכון, במהירות, קלם, נגמר, קלם. ומה כוונת הדברים? שחס ושלום אומר השם תחלה את עם ישראל. הוא פונה אל השם ואומר תלם, תחלה אותם. באמת מוסבר שהוא רצה לומר שעם ישראל יהיה כלימה, כלימה מהלכת בפני כל הגויים, שהוא יפסיד לבלק, ושלעולם עם ישראל יסתובב מוחלם ובוש, כיוון שהפסיד לבלק. החתם סופר כותב שכלם זה כבד, נוטה ריקון, כבד, לב, מוח. כבד, לב, מוח. כבד חף, לב למד, מוח מם, כלם. בלעם מבקש שאנחנו נדבר, כן, נאמנים למה שאמרנו קודם, כן, אימפולסיבי, חסר סבלנות וכו'. אז מה זה כלם? כלם, כבד, זה לדבר מהבטן. לדבר אימפולסיבי, ספונטני, מה שיוצא לך, כן? תדבר מהבטן, באימפולסיבי, בחוסר סבלנות, צרחות, כללות, אתה לא חושב, אתה לא מחפש להרגיש, אתה מחפש להוציא החוצה מהבטן משהו. לאחר מכן, אחרי שעושים את זה, שאף אחד לא יתנסה בזה.
פחות זין.
כן, פחות זין? יופי, לא חושב. אז אחרי שעושים את זה באימפולסיבי, ואתה צורח ומקלל, זה לא משנה כרגע על מי. זה יכול להיות על ילד, זה יכול להיות בין איש לאישה, זה יכול להיות בין שני שותפים, זה יכול להיות בין עובד ומעביד, זה יכול להיות בכל אינטראקציה בין אישית שהיא. אתה כולל, אתה מדבר בצורה אימפולסיבית, אתה מיד מתחרט. מיד יש לך מה? הרגשה בלב שלא הייתי בסדר. זה הרגשה בלב שלא הייתי בסדר. כשאתה מתייסר, אתה אומר, כואב לי הלב שדיברתי. כואב לי הלב שצרחתי. אתה עם עצמך, אני לא מדבר כרגע אפילו על ההשפעה שזה גורם אצל הזולת, אני מדבר כרגע, בוא תסתכל מה קורה אצלך פנימה. אצלך פנימה אתה מתייסר, איפה הייסורים האלה? זה בלב, כואב לי הלב. ומיד אחרי כן הוא רוצה, אותו בלעם, כבד, לב, מוח. מה תגיד לעצמך? תגדיר לעצמך עכשיו במוח שאתה, אני לא נורמלי, איך צעקתי? אני לא בסדר, אני בן אדם גרוע, גרוע אותי עוד רגע, אני אדם גרוע, אני אדם לא טוב, אני לא מסוגל להשתלט על עצמי, אני לא מסוגל לא לכעוס, אני עושה דברים שאחרון השפלים לא עושה, ככה לא מדברים. אני מייצר לעצמי תדמית שלילית. הדבר הכי גרוע שיכול להיות ליהודי זה כשהוא מייצר לעצמו תדמית שלילית על עצמו. מחזל שאומרים שזה אדם שאפילו מדבר עם עצמו בצורה כזו, זה מוציא לשון הרע על עצמו. ליהודי אסור, אסור לחשוב בצורה כזו. כן, יש מקום לביקורת עצמית, בוודאי, אבל היא לא ביקורת עצמית שמייצרת תדמית שלילית, אלא השם שהוא הופך את הכללה של בלעם לברכה, הוא אומר לא הביט אבן ליעקב ותרועה, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מלך בו, מלך ביהודי. יש אבן, יש עמל, דברים שליליים שאתה רואה בעצמך, תזכור תמיד שמה? מלך בו, מלך בך. את בת מלך, אתה בן מלך, אל תשכח את העובדה הזאת. בן מלך יכול לטעות, זה לא מוציא אותו מהגדרת בן מלך. בן מלך זה טבוע בך, בת מלך זה טבוע בך, זה חלק בלתי נפרד, לא רק מהאישיות, לא רק מהגניום שאתה בן מלך או את בת מלך, אלא מהבריאה כולה. כל הבריאה כולה מוכוונת לזה שאתה בן מלך, אתה לא יכול לוותר על זה, אתה לא יכול להניח את זה בצד. אדם צריך להסתובב לא רק עם המחשבה הזו, עם החוויה הזו, נכון, לאיש ולאישה, עם החוויה. ועכשיו תבחן את מה שאתה עושה מנקודת בן מלך, לטוב ולמוטב. בן מלך אני מתנהג ככה? בן מלך אני מדבר ככה? או בן מלך צריך להתנהג אחרת? בן מלך מגלה אצילות? בן מלך מגלה סבלנות? בן מלך מגלה שיקול דעת? בן מלך מגלה אחריות למילים שיוצאות לו מהפה? בן מלך מגלה נדיבות לב? בן מלך יכול להיות לא ישר? חס ושלום, לא יעלה לדעת. בן מלך נושא באחריות או פורק עול. לבן מלך יש מחויבות לאחריות, רק אצל מלכי הגויים בן מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה. בן מלך אמיתי מחויב יותר לחוקי המלך מאשר אדם רגיל, משום שהוא נקשר, כל מעשה, כל פעולה וכל מחדל שלו נקשר מיד למלך. מיד אומרים זה המלך, תראה, עץ תפוחים הוציא הדסים, חומץ וניין. זה מיד הופך את המלך ללא בסדר. וזו נקודת המוצא שכל יהודי, כל יהודייה, כל ילד וכל ילדה יהודים, וכך צריך להתייחס אליהם, הם בני מלכים קטנים. הם יגדלו להיות בני מלכים גדולים.
נסיכים.
נסיכים. צריך להתנהג אליהם בצורה מכובדת ובצורה מכבדת, ולתת להם את ההבנה, להבנות אצלם, שהדרישה שלנו לאחריות מהם, כלפי המציאות כולה, אגב, כלפי המציאות כולה, זה כלפי הטבע, כלפי הסביבה, כלפי הקהילה, כלפי כולם, הדרישה שלנו לאחריות מהם נובעת מהמקום שתרועת מלך בו. בך יש מלך. אתה מלך קטן, את מלכה קטנה. זהו, רק... עדיין קטנה, אבל עדיין קטן, אבל זה גודל, הדבר הזה גודל, יש לו קבע שהוא גודל, הוא מתפתח והופך בסופו של דבר להיות בן מלך על מלא.
בן מלך הפוך זה קלם.
איך?
בן מלך הפוך זה קלם.
בדיוק כך.
אם אתה הולך
לספור. ואם לא, זה קלם. אם אתה לא בן מלך, זה קלם. אז, אבל אם אתה בן מלך, אז זה בדיוק זה, מוח, לב, כבד, מלך. קלם זה כבד לב מוח. פה אתה צריך להיות מוח, לב. אדם הגרוע ביותר, אגב, זה, אם תראו את יונתן בן עוזיאל, אתם תבינו את מה שאני אומר בדיוק, זה בדיוק מה שהוא אומר, אני לא המצאתי פה שום דבר. שום דבר. גם אדם הגרוע, היהודי הגרוע ביותר, מלך בו. הגרוע ביותר. מלך בו. וככה צריך להתייחס אליו. זה לא שולל ביקורת. זה לא אומר שאי אפשר להסתכל על התנהגות מסוימת של אדם, וזה לא משנה אם הוא יהודי חשוב או יהודי שנראה לנו פשוט, ועל ההתנהגות שלו לומר התנהגות לא ראויה. זה ודאי אפשר, אבל להפוך אותו למשהו אחר מבן מלך, לא אני, לא אתה, לא את, לא אף אחד יכול לעשות. לא צריך לעשות, וזה לא בסדר עם עושים. זאת אומרת, הוא נשאר עדיין בן מלך. אז מה בילם? בילם בסופו של דבר באמת התכוון לקלל. הוא ברבוי שנאה. גם אם השם הופך את הכללות שלו לברכה, למילים של ברכה, הרי שהם רבויות שנאה, הטון רבוי שנאה, האמירה רבויה שנאה, הוא לא התכוון לברך. נכון, בסופו של דבר יצאו לו מילים שאפשר לפרש אותם כמילים של ברכה, ואפילו ברכה גדולה מאוד. וגם ודאי שיש מן דאמר, ודאי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודאי שיש מן דאמר, והוא מן דאמר חשוב, שאומר תשמע, אם המשפחה של המלך מעללים את המלך, זה דבר יפה, משבחים את המלך, זה דבר נהדר, מקלסים ומפארים את המלך, זה מקסים. אבל זה המשפחה שלו. המשפחה שלו באופן טבעי, מעללים ומקלסים ומפארים ומשבחים ומודים למלך. אבל אם שונא של המלך מעלל ומשבח את המלך או את הילדים שלו, זה מעלה הרבה יותר גבוה. כי אם שונא משבח, אתה יכול להבין שמדובר במלך, וואו, איזה מלך. בבילם, שונא של הילדים של המלך, שונא של המלך, ובסופו של דבר מוציא מילים של ברכה, פאר, תשבחות והלל להשם ולבנים שלו, ממילא זה ודאי דבר גבוה מאוד. אבל כך או כך ברור שהוא לא בא עם הכוונה הזו. אי אפשר להתעלם מזה. מה שהוא מתכוון כשהוא אומר את המילים, שבסופו של דבר מתבררות להיות ברכה עצומה, הוא תהיו חסרי סבלנות. תהיו אימפולסיביים, תחשבו שאתם גרועים, תחשבו שאתם לא מסוגלים, תחשבו שאתם עצבנים, תחשבו שאתם לא נורמליים, תחשבו ותחיו אותה מתוך התחושה הזו, ותפעלו בעולם ובמציאות מתוך התחושה הזו. תחשבו שכל דבר צריך להיות פרוץ, כל דבר צריך להיות גלוי, שכל דבר צריך להיות פרוע, שכל דבר צריך להיות חיצוני, שכל דבר צריך להיות קיצוני. תחיו בצורה הספונטנית הזו. תחשבו על אהבה במושגים של ספונטני.
תזרמו.
תחשבו על אהבה. אהבה זה המושג הכי 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 נעלה. אבל אני מדבר אהבה, אהבה לשון א' אהבה. אני רוצה אהבה לי את מי? את האלוף. את הקדוש ברוך הוא. זה אהבה. אהבה ביהדות זה א' אהבה. זה רצון של נפרדים להיות אחד. אחד גימטריה אהבה. אבל אחד גימטריה גם דאגה. אז זה מתוך דאגה, דאגה זה לזה. מתוך דאגה לקהילה, מתוך דאגה לבריאה כולה, מתוך דאגה. כי אני אוהב, אני רוצה אהבה, אני רוצה את האלף אהבה. זה לא לאו. לאו זה ב-L-O-V-E, אבל זה גם בעברית זה למד אלף וו. לאו, לא. זה לא. זה לא to fall in love. ליפול לאהבה. ליפול. ליפול זה ספונטני, זה כאן, זה עכשיו. אהבה זה פרי מערכת שהולכת ונבנית. והיא מערכת שהולכת ונבנית לא עם נפילה אל תוכה, איזה סוג של מקרה, כן? חס שלום הולכים לפאב ומכירים, ווואו, והיו ניצוצות, היו פרפרים, היו לא יודע מה, לבבות באוויר. אלא אהבה זה מושגים של מערכת יחסים שהולכת ונבנית, מערכת מושגים שהיא עמוקה. שתרף אני, בסייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא יהיה לנו גם זמן, אז נדבר קצת יותר על, על איך זה, איך זה בעולמנו, בסופו של דבר, הדברים הכי חשובים בחיים, איך הם נבנים, ונדבר כמו שדיברנו על אומן הרגע, אז לאבדיל אלף אלפי הבדלות נדבר על אומן האהבה. בלק ובלעם, ובלעם בתור סמל ודוגמה, הם אומני הרגע. הם הרגע. ולכן אם תסתסו רגע בגימטריה זה 273, אם הכולל 274, בלק 132, בלעם 142, ביחד 274. רגע עם הכולל. זה לא בכדי העניין הזה. נציג הקליפה הזו בעולם הם לא שניהם, שניהם הם ביטויים של הקליפה הזו. נציג הקליפה הזו בעולם זה המלאק, שהשם שלו מורכב מבלעם ובלק. נכון? המם בטח. העין מם של המלאק והלמד קוף של בלק. מורכב. משנה, תשימו בלעם ובלק מתחתיו ותראו איך זה מורכב מזה. יש לזה שורשים יותר עמוקים, אבל אני לא פותח את זה עכשיו. הנציג זה המלאק. מי היה מלך המלאק? כן, לפני הגג, ארד. היה ארד. ארד מלך המלאק. ארד גימטריה 274. רגע עם הכולל. 274. הוא נציג המלאק שמורכב משני הקליפות האלה שנקראים בלק ובלעם, והוא בדיוק מייצג את כל מה שהקליפה הזו רוצה להנחיל בעולם. מי עומד, מי הכוח שעומד מולם? הכוח שעומד מולם הם שתי אמאות שלנו, שתי אמאות חשובות מאוד מאוד מאוד. רחל ולאה. רחל 238 בגימטריה, לאה 36 בגימטריה, ביחד בדיוק 274, כמניין רעד, כמניין רגע עם הכולל, כמניין בלק, כמניין בלעם. הם האמאות. למה דווקא הם האמאות? לא רק כי רחל זה אמא תתאה, האה האחרונה, המלכות, בונת המלכות של עם ישראל, ולאה היא האמא הילאה, קדישה, הבינה, האם הבנים שמחה. לא רק בגלל זה, אלא משום שרחל, עליה אמר יעקב, ואנוכי בבואי מפדן, מתה עליי רחל בדרך בעוד כברת דרך. לא כבר, אלא בעוד כברת דרך. יש דרך. אני ממתינה, אני סבלנית. אני יכולה לעמוד עליהם הדרך ולחכות לבנים שלי גם 2,000 שנה עד שהם ישובו. וכל אותו זמן, נהי בכי תמרורים. אומר הנביא. נהי בכי תמרורים. והשם אומר לה, למה תבכי? בוכה על בניה. יש לה זמן, כברת דרך. היא ממתינה עליהם הדרך. היא ממתינה בסבלנות. היא מלמדת אותנו סבלנות לא רק במעשה הזה. היא מלמדת אותנו סבלנות שהיא ממתינה ליעקב. כמו שיעקב המתין לה, גם היא באותה תקופה המתינה ליעקב. בסבלנות. לא באימפולסיביות. בבניין.
בלעם היה קרוב משפחה
שלה. בלעם היה קרוב משפחה, נכון. נכון. בלעם הוא נכבו... נכון. בלעם נכדו, גמרא מפורשת, גמרא בסנהדרין. בלעם הוא נכדו של, יש מה דאמר אפילו בנו. יש מה דאמר בנו. בנו או נכדו, בכל מקום נכדו, ודאי גם אפשרי אולי לפי הזמנים, של לא אחר מאשר לבן. האמא של רחל ולאה. האבא של רחל ולאה, סליחה.
מה? זה באיזה 600-700 שנים לפני?
כן.
גם כן אחת חיה בה.
לא בטוח 600, לא. הרבה פחות, אפילו פחות מ-400. אבל אם הוא נכדו, זה יכול להיות. נכון? זה סדר גודל. עדיין 250 זה הרבה גם לנכד. תהנה, אתה עושה דורות של 80 שנה, אתה צריך לעשות הרבה. אבל מכל מקום הוא ודאי, אם לא נכדו אז מינו, מה זה משנה, הוא קרוב משפחה עליו, בוודאי. לפי הגמרא זה או נכדו או בנו ממש. עברנו בשעתו שיעור על העניין הזה. בכל אופן, לאה אימנו, אז זו רחל, לאה אימנו, אותו דבר, לאה אימנו, כמה דמעות היא הזילה, הוזילה, עד שזכתה לשנות את הגזרה של גדול לגדולה, וקטן לקטנה. קר עד ש... ועיני לאה רכות. עד שם. ועיני לאה רכות. היא לא מתייאשת. זה לא קורה כאן ועכשיו? עוד דמעות, עוד תפילות, עוד בקשות, עוד תחינות, עוד דמעות, עוד תחינות. ואז מה קורה? פתאום מגיע אליה אהבה. זיווגה בא אליה. זה קורה פתאום. אמרתי לכם שהמילה פתאום, שמופיע כמה וכמה פעמים בתורה, גם בהקשר של מרים ואהרון שמדברים במשה, כמו שקראנו רק לא מזמן, המילה פתאום, שהיא מילה שצריך לפתוח פעם שהוא במיוחד עליה, זה, פתאום זה 521 בגימטריה, זה בדיוק עשייה במילוי. עולם העשייה, עשייה, אם אתה רושם עין, עין יוד נון, שין, שין יוד נון, יוד, יוד ובדל, והי, כמו בעולם העשייה, היי, היי, אתה מקבל בדיוק 521. זה עולם העשייה. אז לאה מגיעה בסופו של דבר, היא זוכה בפתאומיות. היא לא ציפתה, היא לא ידעה שזה יקרה, נכון? רחל מחכה, 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 מגיע רגע הכלולות, אופ, לוקחים את לאה, מכניסים אותה לחופה, ופתאום אתה רואה בבוקר אשתו של... אשתו של יעקב אבינו. כן? זה קורה פתאום. אבל זה קורה פתאום אחרי שנים של דמעות, שנים של בקשות, שנים של תחינות, שנים של תפילות, והיא מתפללת ומתפללת ומתפללת ומתפללת, ולכאורה נראה שמה? שיעקב בא בשביל אחותה, שהתפילות לא נענות. יעקב כשהוא מגיע, הוא מגיע לאחותה. היא יודעת את זה, לבן יודע את זה, ברחל בתך הקטנה. כולם יודעים את זה. וגם היא יודעת את זה. היא מתייאשת רגע אחד מלהמשיך לבכות? לא. לא. יש לה את הסבלנות, היא לא אימפולסיבית, היא לא כאן ועכשיו, היא מסוגלת להכיל את ההמתנה, להכיל את מעשה השם בלי להבין אותו, להכיל את העובדה שהיא בת מלך, ולא יכול להיות בשום פנים ואופן שהדמעות שלה והתפילות שלה לא תעננה. זה בדיוק הפוך מבלג ובלעם. בדיוק הפוך. מכרגע, מכאן, מעכשיו, מכבר. זה בדיוק הפוך. ולכן היא נקראת אמא בנים שמחה, אמא הילה הקדישה. הדמעות האלה, רחל, גם קשורה לדמעות. לכן 238 זה נקרא דמעה, דמעה, כמה זה דמעה? דמעה, ד' מ' 44, ו-ע' 114, ו-ה' 119, כפול 2, 238, כמניין רחל, רחל יש לה טרנד דמעי, שתי דמעות, כך מופיע בספרים, זה כוונות מסוימות שעושים בכל מיני מקומות, טרנד דמעי, נגיד בפותח את יריך יש שם הכוונה כזו, ש... המזונות מגיעות מפאת רחל אמנו, מהמקום, מהפאה של רחל אמנו עליה השם. שם מכבדים פעמיים דמעה, רחל פעמיים דמעה. רחל אמנו, זה עולם, זה משתפת את המלכות, והפרנסה בסופו של דבר, גם ברוחנית, גם בגשמית, צריכה לרדת הנה למלכות, ודרך רחל אמנו היא מגיעה. רחל פעמיים שתי דמעות. מה נאמר על חודש תמוז, שקוראים תמיד, את בלג בסמוך אליו, עיני עיני יורדה מים. ככה אומר, אומר, אומר הנביא באיכה, ירמיהו באיכה. ירמיהו באיכה. זה ירמיהו, איכה זה ירמיהו. איכה. באיכה אומר עיני עיני יורדה מים. אומר ספר לתפירה, עיני עיני יורדה מים, עיני הראשון, חודש תמוז, עין ימין. בעברי הראש, ספר לתפירה מסדר את עברי הראש כנגד החודשים. עין ימין, חודש תמוז. עין שמאל, חודש אב. החודשים האלה בוכים על החורבנות, בוכים על חורבן שני בתים. עוד מעט, אם לא יבוא משיח ויחריב לנו את כל השיעורים האלה בעזרת השם, אז אנחנו יזיין תמוז צום, ותשעה באף צום, על מה? בית ראשון, בית שני, עין ראשונה, עין ימין תמוז, עין שמאל, אב. וירא בלק, כל קשור לעיניים, לראייה. תכף נראה שזה קשור עוד יותר. אז אם יש לנו את שתי העיניים, צריך לדעת שבחודש תמוז, אחד העניינים זה עין טובה. להשתמש בעין ימין. על מה היה החורבן? שהם לא הסתכלו זה על זה בעין טובה. אחת הדוגמאות היפות לזה, הרמזים הכי חזקים לזה, אתם מבינים שמגילת איכה, היא מסודרת, הפרקים שלה, למעט פרק ג', מסודרים באלפא בטא. א', ב', ג', ד' וכו'. אוקיי? זאת אומרת שהיה צריך להיות, הפסוקים מתחילים, הפסוק הראשון, איכה. נכון? א', וכן על זו הדרך, ב', ג', ד', ואז היה צריך להיות סמך, עין, פי, צדיק. אבל הפסוקים מסודרים, סמך, פי, עין צדיק. מה היה האבון של הדור הזה, של הדורות האלה, שבגללם נחרב בית המקדש, שלא הסתכלו בעין טובה, שהקדימו את הפה לעין. קודם דיברו לשון הרע, סכסכו, עשו, ואחרי כן בחרו להסתכל על מה הם עושים. קודם כל תסתכל בעין טובה. כשאתה מסתכל בעין טובה, אחרי כן הדיבורים יהיו טובים. עין טובה, צריך להבין מה זה עין טובה. בשביל להבין את זה, אז אני... רק מזכיר, קיץ נפתח בחודש תמוז. עד חודש תמוז זה אביב. ניסן, אייר, סיוון, אביב. תמוז פותח את חודשי הקיץ. קיץ מלשון קיצוניות. קיצוני. קיץ זה קיצוני. כל משהו קיצוני הוא חיצוני. קיצוני ימני זה ההוא שהוא הכי בימין. קיצוני שמאלי זה ההוא שהוא הכי בחוץ, הכי בשמאל. הוא הכי רחוק מהפנימיות, מנקודת המרכז, מנקודת האמצע. טוב, אני לא מכניס פוליטיקה. מה קורה בקיץ? הכל נע לעבר הפרוע, הגלוי, הכאן ועכשיו. תסתכל, תראה. חוסר צניעות. אהבה זה תמיד צניעות. אהבה זה תמיד המתנה. אהבה זה תמיד סבלנות. זה בניין של חיקיון ולא של קיקיון. קיקיון זה צמח שעליו אומר יונה הנביא שבין לילה היה ובין לילה עבד. זה אהבה של תופו לנלב. אין חיקיון, אז זה כמו קיקיון. זה עולה גדול, יפה, נראה לך איזה עץ מפואר. יום אחרי זה אין עץ. איזיקה מזיגו. זה ממש יש לבלעם שלוש תכונות שהמשנה באבות מציינת. שהוא, בהם הוא נבדל מאברהם אבינו, אגב, זה דבר מתמיע מאוד, איזה מין השוואה זו? מה לאברהם אבינו ולבלעם? אם אתה רוצה להשוות את בלעם למוש, תשווה אותו למשה רבנו עליו השלום. זה דעת קדושה, זה לעומת זה עשה השם, אז בלעם הוא דעת בקליפה. שם יש מקום להשוואה. זה גדול שבנביאים בישראל, זה גדול שבנביאים באומות העולם. ככה מביא המדרש, ככה מביא הגמרא. מה אתה משווה אותו פתאום לאברהם אבינו? זה לא עומד על זה. עכשיו פעם הבנו שהוא בנושא הזה, אולי שבת אולי נדבר על זה, אבל רק לתת לכם פה את שלושת התכונות של בלעם, ומיד ממילא תבינו למה זה אברהם דווקא. לבלעם אומרת המשנה, יש שלוש תכונות מאפיינות. אפשר על כל תכונה להעביר כמה שיעורים, לא שיעור אחד, אבל אנחנו נעשה את זה ממש בקצרה, כי אני רוצה לעבור לנושא אחר, והזמן תכף קלם. הזמן, כן? עין צרה. יש לו עין צרה. ועין צרה זה שני מובנים, זה גם עין צרה וגם צר עין. עין צרה, צר עין זה שאחד שלא יכול לסבול שלחבר שלו יש. הוא לא יכול לסבול. לא יודע אם אתם מכירים כאלה, אני בטוח שלא, רוכים צדיקים והסביבה שלכם של צדיקים. אבל אני אי פה אי שם נתקלתי בימי חיים כאלה שלא יכולים לסבול שיש למישהו אחר. זה מפריע להם. זה באמת מפריע להם. לא, זה לא כי הם רעים. שלא תתבלבלו, זה לא כי הם רעים. זה תכונה שצריך לעבוד עליה, זה מידה. זה מידה. כנגדה יש טוב עין. אם אתה עובד על טוב עין, אתה יכול לצאת מהמידה הרעה שנקראת צר עין. אם אתה לא עובד על צר עין, אל תתפלא שהגעת לשם. לא, אני לא מדבר על אף אחד מהיושבים פה, באמת, באמת, באמת. לא... אז יש צר עין שלא יכול לסבול של החברו. יש עין צרה. עין צרה זה מעט שונה. עין צרה זה שהוא מסתכל על מה שיש לו ולא מרוצה. הוא תמיד מסתכל על זה בצורה, הוא מצמצם את מה שיש לו. הוא לא מסוגל. יאללה, אין לי כוח לתת להם כל היום, כן? אין לי כוח. כל היום צריך לעבוד בשבילם. אין לי כוח לחפירות שלה, אין לי כוח לדרישות שלו, אין לי כוח... היי, רגע, סליחה. יש אותו, יש אותם, יש אותך. דבר גדול, דבר גדול. יש ליד זה דרישות, יש ליד זה בקשות, יש ליד זה. אבל תסתכל על מה שיש, למה אתה מצמצם? למה אתה מצר? למה אתה לא מסתכל בעדשה רחבה? למה אתה מסתכל דרך צמצמים, מצמצמים? נכון. נכון. למרות שלגבי שתום עין, דווקא הבוקר למדתי את זה, ואני אשתף אתכם. שתום עין זה שתי גישות. שתום עין, יש גישה אחת שאומרת, כמו שדוב אומר, שהיה לו עין אחת. עכשיו פתחנו סוגריים, תכף נחזור לעין צרה, נפש רחבה של בינה וכו'. שתום עין, יש שתי גישות. יש גישה אחת שאומרת, שתום עין, כמו רש"י, שאומר, אינו נקורה, נקרו לו את העין, ומוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח. זאת אומרת, יש לו עין אחת תקינה, עין אחת יש לו רק חור, אין לו את כל גלגל העין. זה רש"י. אבל אם מסתכל על אונקלוס, גר צדק, צדיק שבצדיקים, גאון שבגאונים, אז האונקלוס מפרש את זה בדיוק הפוך. האונקלוס אומר, הוא נטל מטלה ואמר, נשא את משלו ואמר, לא חשוב, ואמר גברה, כן, נאום הגבר, נאום הגבר, גברה, שתום העין. איך הוא מפרש שם כל שתום העין? דשפיר חזה, שרואה טוב. אחד שיש לו ראייה חדה ביותר, חדה ביותר. כמוהו גם יונתן בן עוזיאל. הייתי פה, באמת שעבדתי לזה בבוקר, ויש לי פה...
איך זה כל כך
שזה מנה שתום עין זה לא לא, אני יכול ליישב לך את זה בשנייה אחת. מי שמיישב את זה אומר ששתום עין, הכוונה זה שהייתה לו עין אחת, אבל בעין אחת הזו הוא היה חד ראייה בצורה בלתי רגילה. עכשיו חד ראייה זה בדיוק מה שדוב אומר. זה לא רק רואה שש-שש, שהוא חד ראייה, אלא זה חד ראייה, אין לו דו-מימדיות בראייה. אין לו את המימד הנוסף. יש לו רק מימד אחד, חד ראייה. אפשר לדבר על זה הרבה. אני רוצה להביא לכם פה עכשיו דברים יפהפיים, אבל זה לא הנושא, ואני חייב סייעת לשמה לי כבר. אז זה צריים. נפש רחבה, זה התכונה השנייה שלו, של בלעם. זה כל מה שיש לי לא מספיק. אני רוצה יותר גדול, יותר שטח, יותר בית יותר גדול, אישה יותר, אוטו יותר, חשבון בנק יותר, הכל יותר. כן? לא מסתפק במה שיש לו. הוא תמיד רוצה יותר. עכשיו, אדם כזה חי כל הזמן במה? בחוסר. בחוסר. הוא אף פעם, אף פעם, לא נמצא במקום שהוא מרגיש מלא. מי שלא נמצא במקום שהוא מרגיש מלא, לא חש שמחה מהמלך. שמחה זה רק כאשר אתה מרגיש מלאות. לא משנה אם אתה מרגיש את המלאות בגלל ששתית יין, כמו פורים. אתה מלא, אתה מרגיש לא חסר, באותו רגע יש שמחה. יש שמחה, זה דבר מאוד מאוד טבעי. ורוח גבוהה. רוח גבוהה זה אלה שקמים בבוקר מהאלבים. אמרו להם בוקר טוב, למה אתה אומר בוקר טוב ככה? למה ככה? מי אמר לי לישון בוקר טוב היום? אתה אומר לו, אתה לא אומר לו בוקר טוב, מה קרה, אי אפשר להגיד לי בוקר טוב? לא מחשיבים אותי? אני לא נחשב, אני... זה לא אומרים את השלום מספיק יפה, אם אומרים להם שלום, למה זה אומרים שלום, אם לא אומרים שלום, למה לא אומרים שלום, לפי כבודם כל הזמן מגיע להם יותר. זאת אומרת, זה אנשים של מגיע לי. ולכן הם נעלבים לא רק מאנשים אחרים, הם נעלבים מסיטואציות. מסיטואציות, הוא יכול להגיע למלון ולהיעלב מהחדר. כי זה לא לפי כבודו. עכשיו תארו לעצמכם אדם שמגיע, שכל נטיית הנפש שלו היא מגיע לי, יש לו נפש רחבה, רוח גבוהה, כל הזמן מגיע לו, הוא לא יכול ליהנות משום דבר, כי מה שהוא לא יקבל יגיע לו תמיד יותר, מגיע לי. זאת אומרת, אדם אשתו מביאה לו פוסטל, כן? למה בלי תחתית? למה הכוס היא בלי תחתית? למה אין עוגיות ליד? הביאה לו תה עם עוגיות, למה לא בלי אבטיח? זה תמיד לא יהיה לפי כבודו. לא יהיה לפי כבודו. זה בלעם. זה התכונות הבלעמיות. בחודש תמוז, כל הדברים השליליים האלה מתעוררים ביתר סט ויתר תוקף. אני לא יכול להרחיב כי השיעור... קרב לקיצור, לא נגעתי עוד במה שאני באמת התכוונתי לומר. אבל תשימו לב לדבר מעניין מאוד מאוד. כל מי שיש בו שלושה דברים אלה, אומרת המשנה, הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. שלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. תשימו לב, טובה נמוכה שפלה של אברהם אבינו יוצר נוטריקון שטן. אם אתה רוצה שלא יהיה לך שטנים בחיים, אתם כבר יודעים מה זה שטן, זה לא להתבעל, זה לא ההוא עם הקלשון ועם הזנב המחודד. שטן זה זה שמסיט אותך מהדרך. אם אתה לא רוצה סטיות, אתה צריך להיות טובה נמוכה שפלה. אצל בלעם הנוטריקון זה רעה גבוהה רחבה, גרר. לעולם האדם הזה הוא יהיה מה? מגרר. לעולם. הוא כל הזמן גורר. הוא גורר את תפוחי אדמה הרקובים 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה. הוא כל הזמן גורר עוד ומוסיף לסף כזה עוד תפוח אדמה רקוב, עוד תפוח אדמה רקוב של אלבון, עוד תפוח אדמה רקוב של קנאה. או תפוח אדמה רקוב של היפגעות וחוסר מלאות וחוסר וחוסר וחוסר, ואת זה הוא סוחב על הגב מהרגע שהוא מקיץ מהשינה ועד הרגע שהוא הולך לישון. הוא לא עוזב את השק ולו לרגע. אתם יודעים איזה עול זה? איזה חיים הם? זה גרע. יצחק אבינו תיקן את זה. כשהוא ישב ישב יצחק בארץ דבר. הוא יושב בדבר. יצחק אבינו תיתן, תסתכלו על יצחק אבינו. תראו, הכל הוא היה מרוצה, מה שיש לו. אישה אחת, ארץ אחת, לא יצא מהארץ, עולה תמימה. הכל, מה שיש לי טוב. מה שיש לי טוב, מלא. בעזרה יצחק בארץ ההיא, ונמצא בשנה ימי השערים, ויברכהו השם. למה? כי מה שיש לי טוב, ויברכהו השם. אני לא מחפש, אני לא צריך. מה שיש לי טוב. זה התיקון של יצחק. טוב, אז רק שתדעו שצריך להתפלל לזה. זאת אומרת, זה לא בא ממלך, זה לא החלטה מושכלת, בוא אני עכשיו מתחיל להיות מתעמידה של אברהם אבינו עליו השלום, וזה מיד קורה. צריך סייעת הדשמיה בזה. וכדי לקבל את הסייעת הדשמיה כמו כל דבר, צריך להתפלל לזה. צריך להתפלל לזה, ואדם שהגיע לזה, שהוא יהיה נפש שפלה, ומתלמידה בחיצור מתלמידה של אברהם אבינו, הוא לא ייפגע, הוא לא ירגיש כל הזמן שמגיע לו. אז כל דבר שיקרה לו, כל מילה שאמרו לו, הוא יהיה מבסוט, הוא ירגיש טוב, הוא ירגיש שהוא קיבל מתנה, כי זה לא מגיע לי. אז אם קיבלתי חדר במלון, זה מתנה מהשם. איזה חדר שלא קיבלתם? אם היה מגיע לי יותר, הייתי מקבל יותר. לא מגיע לי. זה אחרת לחלוטין. עכשיו, בדקות הקצרצרות שנותרו, לא, אני לא יכול להתחיל את זה, זה יהיה חבל. בלי נדר, זה אפשר ללמוד גם שבוע הבא, זה נכון לגבי כל תורה שלמדנו, זה משהו כללי יותר. אומר, אתם יודעים מה היו המילות האחרונות של הבעל שם טוב הקדוש? המילים האחרונות של הבעל שם טוב הקדוש עלי אדמות. אל תבואני רגל גאווה. אל תבואני רגל גאווה. אתם יודעים מה זה אל תבואני רגל גאווה? שאני לא אגיע לגאווה. הבעל שם טוב במילים האחרונות, אל תבואני רגל גאווה, כן. אדם יכול לחשוב, תראה איזה יופי, תסתכל על החיים שלי, אני במקום טוב. אני במקום טוב. זה בסדר להרגיש טוב, זה בסדר, מותר, רצוי, וכך צריך להיות. אבל צריך להיזהר מאוד שההרגשה הזו לא תביא אותך את הפסיעה הנוספת לכיוון של גאווה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אז ודאי שעבודת המידות היא כזו, בכל עבודת המידות יש לנו את הבעיה הזו. אדם עובד על ענווה. זה ראש כתר כל המידות. כתר כל המידות ענווה. אדם עובד על ענווה. סיטואציה מסוימת, הוא הצליח, כן? כן, הנבא אפשר ליפול מנה, אפשר לחזור אליה, שים תשובה, זה קורה, שבע ייפול צדיק, וקם. אז גם בהנבא, באותו רגע שהוא היה, עשה הנבא, מה הכי קל שיקרה לו? שהוא יתגאה. איזה הנב אני? איך הייתי הנב? הצלחתי להיות הנב. 5 דקות הייתי הנב? גאווה. צריך להיזהר מזה. אל תבואני רגל גאווה. עכשיו סיים, כיוון שנשארו לנו כמה דקות ואני לא רוצה לפתוח נושא חדש, אני אסיים עם סיפור שבא לידי היום. תשמעו סיפור מדהים. הגיע אליי היום איזשהו יהודי נכבד, הרב שמחה קרקובסקי, והוא יהודי מאוד מאוד מוכר בחסידות ללוב, היה שמשו של האדמו"ר הקודם, במשך שנים ארוכות מאוד מאוד. אני לא הכרתי אותו אז, למרות שהיום יוצא לאדמו"ר ללוב, אפילו זכיתי לקחת את ביצי גם, בצפת, וברך את הילדים כמה פעמים. כל פעם שהיינו הולכים לצפת, היינו הולכים ללוב, להתפלל, להתפלל שם עם האדמו"ר ולהתברך. אז הוא יושב אצלי ואנחנו עושים, הוא ביזנסמן גדול מאוד. הוא מנהל קרנות ומנהל גמחים ומנהל עסקים בהיקפים גדולים מאוד. בסדר? גדולים מאוד. יהודי, אני יהודי נחמד, יהודי שקט, יהודי צומצם ככה בהנהגות שלו, מכיר בערך עצמו, אבל מאוד נעים לשיחה. אז הוא מספר לי את הסיפור בעל. שאלתי אותו לאיזה חסידות השייך, אמר לי ללוב, אמרתי ללוב, יש לי פינה חמה, וסיפרתי לו שהייתי הולך לאדמו"ר. הוא אומר, אם ככה אני אספר לך סיפור, הוא אומר, הוא מרעיד, הסיפור הזה מרעיד בימים אלה את אמות הסיפים בכל החסידויות. מה הסיפור? היה לאדמו"ר מללוב, זה שנפטר, זכר צדיק לברכה, רב שמעון מללוב, אם זיכרוני אינו מטעני, אז הוא היה לו איזה גביר מטורונטו שהיה תומך בו. היה נותן לו כספים גדולים מאוד מאוד, במיליונים של דולרים, למטרות צדקה, גמחים וכי צדה. כאן האדמור נפטר, היהודי הזה נפל מקו הבריאות, והגיע להיות חולה אנוש. חולה אנוש. בשעתו, כשהאדמור נפטר, אז היהודי הזה כתב לכבוד האדמור ספר תורה, זה הגביר הזה, מטורונטו שנפל ונהיה חולה אנוש, לפני שהוא נסע חולה אנוש, הוא כתב לאדמור, לזכות האדמור, לעילוי נשמת האדמור, ספר תורה, ואת הספר תורה הפקיד בבית הכנסת בבית שמש, ששם ממשיך דרכו של האדמור, הבן שנבחר להמשיך את הנהגת לילוב. ושם בבית כנסת בבית שמש. לימים היהודי הגביר הזה חלה מאוד מאוד מאוד, ומצבו הגיע להיות אנוש. אותו סופר שכתב את הספר, שעכשיו אני לא זוכר את השם, הוא אמר לי את השם, אותו סופר הולך לישון, חולם חלום. מי נגלה אליו בחלום? האדמור מילאלוב. האדמור מילאלוב נגלה אליו בחלום, ואומר לו, ידידי, אתה כתבת ספר תורה לעילוי נשמתי, שממן אותו אותו גביר. עכשיו תראה, אני מאוד מרוצה, וזה זכות גדולה, וזה עילוי הנשמה, וזה עונג גדול בשמיים שכתבת ספר לעילוי נשמתי. אבל אני חייב לומר לך, שבפרשת במדבר, בחומש במדבר, בפסוק כזה וכזה, בפרק כזה וכזה, שכחת לשים נקודות מעל המילה ארון. או איזושהי מילה, לא זוכר עכשיו מה הוא אמר, איזושהי מילה, יש נקודות, דגוש, איפה דגוש, איפה דגוש מעלה? לא בנשכהו, יש בנשכהו, ויש יש בזה,
באלצר?
לא, 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 פה במדבר. ויהי בנצוע.
כן,
ויהי בנצוע ארון. מעל המילה ארון, מעל המילה ארון צריך להיות נקודות. נקודות, ואין את הנקודות בספר, אני מבקש ממך. תתקן מיד את הספר, וגם תיגש אל אותו גביר, ותגיד לו שאני מתפלל עליו, ומברך אותו בבריאות טובה. הסופר הזה מתעורר באמצע הלילה מהחלום. כולו נרעש. מתקשר מיד לבית שמש, אמצע הלילה. ספר את הסיפור. אומר, לכו תבדקו בבקשה, אני מתחנן. לכו תבדקו את הספר. זה חומש במדבר, פרשה, לא זוכר כבר באיזה פרשה זה, נסו, ותגידו לי אם יש טעות או אין טעות. וכך האדמור אמר, הולכים לבדוק את הספר, אין את הנקודות מעלים לארון. הוא מתקן את הספר, הגביר הזה קם מכל יום. זה סיפור מלפני 10 ימים. הסיפור הזה הוא מלפני 10 ימים. אנוש, אנוש, מורדם ונשם. קם מכל יום, סיפור לפני 10 ימים, הוא אומר, תשמע, זה סיפור מרעיד את החסידות, תקרא לעבוד, יפרסמו אותו והכל. יהי רצון שנזכה. רק שם התשומה.
ראינו את זה בלעם ובלק. יהי רצון שנזכה לדעת משיח צדקנו, בבניין בית המקדש במהרה בימינו.